בפסוק למד בית. עוד היום בנוב לעמוד. כלומר, מדבר הנביא על המסע של סנחריב, מלך אשור, איך שהוא נוסע מהר, מדן כבר מגיע לנוב. עוד היום בנוב לעמוד. איפה זה נוב? זה כנראה איפה שהיום שכונת שועפת בירושלים. כן? שועפת, קרוב למקום הנקרא תל אל פול, שהוא הבנוי על שרידי גבעת שאול, הבירה של שאול המלך, גבעת בנימין, משני צידי הכביש. יש מקום, מצד מזרח יש גבעה מורמת עם שרידי הארמון של חוסיין, שהוא לא הצליח לגמור אותו. מתחתיו מצאו את שרידי הארמון כנראה של שאול המלך. מעבר לכביש נמצאת העיר נוב או שכונת שועפת של ימינו. אפשר להבין מדוע כאשר דוד בורח אל נוב עיר הכהנים, שאול מרגיש מאוים, זה 100 מטר מהבית שלו. זה מסביר, הטופוגרפיה מסבירה. אז זה קרוב מאוד לירושלים של ימי חזקיהו, מה שהיום קוראים ירושלים העתיקה. תודה רבה. ואז הוא מתאר שמלך אשור מגיע קרוב מאוד לירושלים, עוד היום בנוב לעמוד. ינופף ידו הר בת ציון, גבעת ירושלים. מה זה ינופף ידו? מרים את היד, עושה ככה, תנועה כזאת, ינופף ידו. כלומר הוא אומר, תודה רבה, הוא אומר, אני עכשיו כבר רואה את ירושלים. אחרי שהוא עשה אלפי קילומטרים, כן, מאשור להגיע זה אלפי קילומטרים, אחרי מסע ארוך וכבד, הוא אומר, הנה, ינופף ידו הר בציון, גבעת ירושלים. וחז"ל ראו כנראה איזשהו קשר. מה אכפת לנו? כלומר, כל המקומות האלה, עיית, מגרון, מחמש, מעברה, גבע, חרדר, מה, הרמה, גבעת שאול נסה וכו', מגיע לנוב. אומרים חז"ל, כל אותה הצלחה, כן, כלומר, עשרה מסעות נסע אותו רשע ביום אחד. אין דבר שלוקח לפחות 10 ימים, לא יותר, כדי לעשות אותו. סנחריב יצא לו מהר, עד שהגיע לנוב. אומרים חז"ל, אותו היום נשתייר מעוונו של נוב. מה זה עוון של נוב? הסיפור הזה שדוד, בשעה שברח משאול, הגיע לנוב עיר הכהנים, וביקש אוכל לחיילים שלו. והכהן הגדול נתן לו. מה שגרם לשאול להאשים את כהני נוב בשיתוף פעולה עם המורד. והוא ציווה להרוג את כל העיר, והרגו את כל העיר. כן, הדבר הזה בעצם חתם את מלכותו של שאול, וגם בנה את מלכותו של דוד. אבל יוצא שמלכותו של דוד נולדה מתוך שפיכות דמים נוראה. עכשיו, האם דוד אשם בזה? זה שאול שאשם בזה. אבל יש גם קצת אחריות למי שרודפים אותו. הוא היה צריך לחשוב לא לסבך את כהני נוב. אז אומרים חז"ל, דוד צריך לשלם על כך, והתשלום זה נעשה כשסנחריב הגיע עד קרוב לירושלים. מעניין, זה מגיה? אתה לוחץ פה, יוצא שם. כן, ברוך אתה, נהיה לבין לך עולם שהקונים לא. אלא יש מידה של מה שנקרא מידה כנגד מידה. העיר נוב בעצם הייתה המעוז, הייתה הבירה של הכהונה. זו העיר הכהנית. והריגתה של העיר הזאת היה חיסול של מעמד הכהונה בישראל. עכשיו, בעם ישראל יש לנו שתי משפחות אצולה. בית דוד ובית אהרון. כן? המלכות והכהונה. אם האחד גורם לחורבן האחת, אז זה פועל כפעולה חוזרת. גם זה צריך להיחרב. אלא מה אתם, שמה תאמרו, אז אם ככה, למה לא בטלה שושלת בית דוד? כי גם שושלת הכהונה לא בטלה לגמרי, כן? הרי מסופר בספר שמואל שיש איזה ילד אחד שנשאר שם, ואחר כך מזה המשיכה הכהונה. אז גם בבית דוד יש איזה מין נטייה מחסורית בהיסטוריה, שבית דוד עומד על סף כיליון, אבל תמיד נשאר מישהו. זה קורה מספר פעמים, כ-10 פעמים בהיסטוריה אפשר לראות שהייתה סכנה של אובדן בדוד, ובכל זאת בסוף נשאר משהו. כן, מה? מה שהסברנו לפני 3 דקות, והסברנו במשך 7 דקות, איפה נמצאת נובה היא? האם אפשר לחזור? אני מוכן, מבחינתי לחזור אין לי בעיה. יש לי בעיה מוסרית ביחס לאלה שכבר שמעו. הם יגידו שאני משעמם אותם. רוצים בכל זאת? מה הסברה? מה הסברה שאתה רוצה בכל זאת לשמוע את זה עוד פעם? אה? בתפקיד, אבל שאלה מה אחים צריכים לסבול? טוב, נגיד, זה בשכונת שועפת של ימינו. כן. הרחבתי בזה קצת יותר, אבל כאן נסתפק בהערה קצת. כן, פתגש בגיב ודאי שזה קשור. הרי אותה בירה של שאול המלך, היא המקום שבו היה מעשה של פתגש בגיבה. שמה זה קרה. כן? ושמה הייתה סכנה של אובדן שבט בנימין. אבל נשאר בכל זאת איזה משהו. כן, זה מין תהליך כזה בהיסטוריה. נמחק פרק, אבל נשאר קצת, אם זה ממשיכי. כן. גם רואים לפני כן, גבעת שאול נסה, בפסוק כפתת וכו'. טוב. הנה, עכשיו, כאן הנביא מספר מה הולך לקרות. כן, שסנחריב מגיע עד שערי ירושלים, מתכנן את ההתקפה. מה הבעיה? יש שאלה? אה? הוא ענה לך. טוב. סנחריב מתכנן את ההתקפה, וכאן ייכשל. מה? הסברנו, הסברנו. הוא עושה ככה. חז"ל אומרים שזו תנועה של זלזול. זלזול. אני נופף ידו ארבציה. זה, אני עשיתי כל הכיבושים האלה, מה נשאר לי? לכבוש עיר קטנה. כן, ירושלים, מבחינת הנוף, היא נראית קטנה. אבל זה כלום. ינופף ידו ארבציה. ומזה, הנביא ואומר, הנה פה הוא ייפול. למה דווקא פה הוא נופל? למה הוא צריך לנצח כל כך הרבה? להגיע עד ירושלים ושם ניפול. החז"ל אמרו דבר מעניין, פרעו שגידף על ידי עצמו, נפרע ממנו הקדוש ברוך הוא בעצמו. סנחריב שגידף על ידי שליח, נפרע ממנו הקדוש ברוך הוא על ידי שליח. לא מדובר, פרעו אמר, מי השם אשר ישמע בקולו? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם זה ככה, אני בא בעצמי, מכת בכורות. ישר. לעומת זה, סנחריב שלח את רב שקה. רב שקה היה שליח של סנחריב, והוא גידף כלפי שמיה. אז הקדוש ברוך הוא שלח מלאך כדי להקות בצבא סנחריב. גידף על ידי שליח, נפרע על ידי שליח. מה זה בא לומר? מי יותר גדול, פרעו או סנחריב? פרעו. פרעו אדם ענק, הוא מתמודד ישירות. עם ריבונו של עולם, זה לא דבר פשוט, לא כל אחד מסוגל לעמדה כזאת. עכשיו, מה זה אומר? שעבור פרעו, הנושא האלוהי הוא נושא רציני. זה הנושא המרכזי בחיים. מי הוא אלוהי עולם? אלוהי ישראל או אלוהי מצרים? זה השאלה. שאלה רצינית, מזה נגזר הכל. עבור סנחריב, הנושא האלוהי הוא תירוץ. זה לא מה שמעניין אותו. כלומר, אשור מבטאת עמדה של עוצמה ברוטלית, כוחנות לשמה. זה גס, בהמי. מול מה זה נופל? מול רוחניות. איפה שיש רוחניות, הכוח הברוטלי נופל. מובן? ולכן, אשור, אחרי כל הכיבושים האלה, כשהוא מגיע לירושלים, שם הוא נופל. לעומת פרעה, שזה סוגיה שונה לגמרי מבחינת העמדה הנפשית שלו. אז בואו נראה מה קורה כאן. הנה האדון השם צבאות. מסעף פורה במערצה. זאת אומרת, הולך לכסח אותו. טוטל. ורמי הקומה הגדועים והגבוהים ישפלו. וניקף סבכי היער בברזל. והלבנון, מה השאלה? איפה אני קורא? מה אני אמרתי? בסוף פרק י, הרי התחלנו את השיעור עם פסוק למד ב' שבפרק י, והגענו, מטבע הדברים, אחרי למד ב' אנחנו רגילים לקרוא את למד ג', במידה ויש פסוק למד ג'. כן, הנה אדון השם צבאות מסייף פור המערצה, ורמי הקומה הגדורים והגבורים ישפלו, וניקף סבכי היער בברזל, והלבנון באדיר ייפול. כל הדימויים פה הם דימויים בוטניים, נכון? לא סתם בוטניים, מדבר על עצים, אילנות. שהולכים להתגדע. ומי משול כאן לאילנות האלה? הצבא של סנחריב. נכון? הצבא של סנחריב הוא כמו יער הלבנון. והלבנון באדיר ייפול. מה זה הלבנון? לבנון זה היער הגדול. בימי התנך, יער הלבנון היה נחשב למקום שאי אפשר להיכנס אליו מרוב שהוא סבוך. ולא היה מיושב, הלבנון לא היה מיושב, היה מלא ביער, רק שפלת החוף ובקעת הלבנון היו מיושבים, אבל מה שבאמצע ההר לא היה מיושב, פשוט היה מלא ביער. כן, הלבנון של היום אין בו יער יותר, יש רק מספר מקומות בודדים ששם משמרים מכל משמר את שרידי יער הלבנון העתיק. כן, ארץ הארזים. מגיע ללבנון, איפה הארזים, איפה נעליים? רק על הדגל יש שם הארז, נכון? בית המקדש מכונה לבנון, כן? אבל בימי קדם זה היה היער הגדול, ומשם היו קורטים עצים לכל מיני בנייה, בין היתר לבניין בית המקדש. כן? אבל, ולכן בית המקדש גם כן נקרא יער הלבנון. אבל יער הלבנון במקור זה בעצם אותו יער בראשיתי. כן, זה היה נחשב למשהו כל כך חשוב, כל כך מיוחד, שאמרו שהקדוש ברוך הוא זה שנטע את ארזי הלבנון. ארזי לבנון אשר נטע. כן, הוא נטע אותם. כן, אבל זה נגמר. אבל זה מה שאומר כאן, אז הצבא של סנחריב דומה ליער לבנון, שהוא בית מפחיד. ואז הוא אומר, לא, וניקב סבכי היער בברזל והלבנון באדיר ייפול. כן, בבקשה. יפה, יפה. האמת היא, זה שאלה גדולה על הסגנון השירי של הנביאים. יש נטייה אצל אוהבי ספרות להעדיף את הסגנון השירי, נכון? אבל מבחינת הנבואה זה בדיוק הפוך. ככל שנבואה היא יותר שירית, זה סימן שהיא במדרגה נמוכה יותר. יש משהו בזה. זאת אומרת, תורת משה בהירה לחלוטין. חוץ מכמה קטעי שירה, כמו פרשת האזינו ושירת הים, שמה שזה לא כך ברור מה זה יחסיומו ועוד כמה דברים כאלה, כן? למשל שני היפנים שבשירת הים, כן? תורי שמויאדי וכיסא מויאם, אבל באופן כללי, התורה כתובה בסגנון בהיר. מסביר הרמב״ם, כי שם אין תערובת של הדמיון. ככל שאנחנו מתרחקים יותר מהמקור, הדברים נקלטים יותר דרך שכבות גדולות של דמיון. למשל ספר זכריה הנביא, כל כולו דימויים וחלומות ודברים כאלה. ישעיהו, הוא עדיין במדרגה מאוד גבוהה, השירה אצלו היא לא סימן דווקא לירידה במדרגה, יש גם את זה, כלומר הוא לא משה רבנו, כן? אבל יש פה רצון פדגוגי לשבות את ליבם של ההמון. הנביאים הראשונים דיברו אל המלך. הנביאים המאוחרים יותר מדברים עם העם. והעם אוהב שירה. אין לך אומה גדולה בהיסטוריה שאין לה אפוס, שאין לה שירה קדומה וכדומה. המילים קשות לדבור? לא, דווקא לא כל כך. אבל, כי לנו זה קשה, כי העברית שלנו לא מכירה את המילים האלה. מה שכן קשה זה הדימויים, למה הוא מתכוון, כן? אז אתה מסביר, יער הלבנון. אתה יודע מה זה יער הלבנון, אבל למה זה משמש? אז אתה צריך לתת לך את השיעור, שתבין שמדובר על הצבא. כן, 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 כן. חוץ מזה שהנבואה הזאת נאמרת כנראה בארמונו של אחז מלך יהודה. כן, זה המשך של הנאום הארוך של ישעיהו נגד קטנות האמונה של אחז. כן. נכון. אז אנחנו מבינים מה, הוא רק רצה שאני אוכל לתת שיעור על זה. אם לא, אז על מה הייתי נותן שיעור? אתם רוצים שיעור על קיצור שולחן ערוך? אפשר. אבל משהו שיהיה על ישעיהו קצת, נכון? הותיר לי מקום להתגדר בו. טוב. וגם זה מצדיק משכורת ועוד כל מיני דברים כאלה. חוץ לזה, מה, זה לא יפה, תגיד, השירה הזאת? טוב, זה כמו, אתה כמו תיכוניסט בשיעור ספרות, כן? אז המורה אומר, השיר הזה יפה.
המורה, למה זה יפה?
כן, פחות. אנחנו עושים לחפור, זה לדחוף. כן, כן. אבל מה, זה לא יפה? מה, הנה אדון, השם צבאות, מסעף פורה במערצה. למה? מי, אתה מבין משהו? אתה היום לא משתמש בכל הכלים האלה בגלל שאתה לא עוסק בחקלאות. בחברה החקלאית של רבי של ישעיהו הנביא, המילים האלה הם מילים של יום יום. זה כמו שאני אגיד לך, אני אביא טרקטור. אתה רואה טרקטורים. מי שאף פעם לא ראה טרקטור, מה הוא משתמש במילים גבוהות? כן, בבקשה. מצד האמת, שירה זה דבר נמוך יותר. מצד האמת. אני איפה לראשונה אנחנו מוצאים בתורה, סגנון שירי. למך, נכון? ויומר למך לנשב, עדה וצילה שמען קולי, נשלמך, האזנה אמרתי, כי איש הרגתי לפצעי, וילד לחבורתי, כי שבעתיים יוקם קין, ולמך 77. פעם ראשונה בהיסטוריה שאנחנו שומעים על סגנון שירי. מה קרה שפתאום הוא עובר לסגנון כזה שירי, ליריקה? פשוט מאוד, הוא רצח. הוא רצח אמנם בשוגג, למך. רצח בשוגג. אז הוא לא יכול לשאת את פניהם של נשיו. אז הוא צריך לעבור לסגנון שירי, שמאפשר לו לעמוד מולם. בסדר? לעקוף את המגננות. כן, זה סוג של מגננה. עכשיו, דבורה הנביאה אומרת, אורי, אורי, דבורה. אגב, מה פירוש המילה דבורה, מלשון?
דיבור.
היא הנביאה של הדיבור. אורי, אורי, דבורה. אורי, אורי, דברי שיר. כלומר, היא רוצה להפוך את השיר לדיבור. כן, הוא רוצה לגאול משהו. שיר השירי. עכשיו, זה הצד השני. מבחינתנו, השיר מעלה אותנו לרמה גבוהה יותר. השיר הוא ביטוי לשלמות. כשאתה נמצא במצב שהשלמת משימה, אתה שר. נכון? כן, של עלייה. זה השיר. כן, נכון. אז לפחות יש איזה ניסיון לעלות. השיר השירים זאת העלייה של כל העליות. בסדר? כן. יש בכלל שאלה, כאן אתה נכנס לשאלה יותר מסובכת. מה האופי של ההשגה של גדולי המשיגים? כן? אדם משיג השגה, יודע את השם. לדעת את השם, מדרגה גבוהה. איך להבין את זה? כמדרגה שכלית או מדרגה שירית? אנחנו מוצאים, בכל הספרות שעוסקת בזה, גם בישראל, גם באומות העולם, שיש כאלה שביטאו את זה בסגנון של ידיעה שכלית, יש כאלה שדיברו בסגנון של אהבה. שיר השירים, למשל, אהבה. למה היא נפקא מינה? אם אני אומר שדעת אלוהים שלי זה שכל, מי יכול להבין את זה? רק אני. זה חוויה שלי. אם זאת אהבה, זה פנייה אל זולת. נכון? כדי לאהוב, צריך לאהוב מישהו. מה שאין כן המשכיל, הוא משכיל בינו לבין עצמו. אז עכשיו, למשל, אצל הפילוסופים הערבים, בימי הביניים, אנחנו רואים כאלה שהעדיפו את ההסברה הרומנטית של דעת האלוהים, יש כאלה שהעדיפו את ההסברה השכלית. זו מחלוקת קדומים בין אפלטון לבין אריסטו. שאריסטו מסביר את דעת אלוהים בתור השכלה, וזה בעצם יוצא שההשכלה היא בינו לבין עצמו. אין לו עם מי לדבר באמת. ולצל אפלטון זה משהו רומנטי, כן, אירוטי אפילו. כלומר, יש עם מי לדבר. עכשיו, אצל הרמב״ם אנחנו מוצאים את שני הכיוונים, גם וגם. בסוף הלכות תשובה, פרק עשירי, הוא מביא את שני הדימויים. בכוזרי, גם וגם. הרמב״ם אומר שהשגת השם, כל שיר השירים הוא משל לעניין זה. ככה הוא כותב. אבל הוא אומר לך שכל שיר השירים הוא משל לעניין זה, בכל זאת. כתב את שיר השיר. הוא אומר ש... מה? מה זה אהבת השם? זה שאלה מה זה אהבת השם, האם זה בסך... מי אמר לך? הרמב״ם כותב, אין אדם אוהב את השם, אלא בדעת שידעהו. ולפי הדעת תהיה האהבה. אם מעט, מעט, ואם הרבה, הרבה. לפיכך צריך האדם לייחד את עצמו לחוכמות המודיעים לו את קונו, כפי שביארנו בהלכות יסודי התורה. נכון? ככה הוא כותב. טוב. ובכן, אחרי ההתעסקות הזאת, אולי לא מספקת בשאלת הסגנון השירי של הנביא, אנחנו ממשיכים בדימויים של ישעיהו הנביא. אם כן, אחרי שהוא אומר, והלבנון באדיר ייפול, ויצא חותר מגזע ישי, ונצר משרשיו יפרה. הדימוי ממשיך להיות דימוי בוטני. אחרי שנחרטו כל עצי הלבנון, כל הצבא של סנחריב, אחרי שבעצם אין יותר רשע בעולם, מתחיל לצמוח משהו חדש. חותר מגזע ישי. מובן? ונצר משרשיו יפרה. אתה אומר, בין לבין יש וקום. למה אתה אומר? זה בגלל הפרשה באמצע, נכון? בגלל שיש רווח. נכון, אתה צודק. הערה יפה מאוד. זאת אומרת, שבין תקופה לתקופה, תקופות המעבר הן הקשות. כי כבר הסתיים מה שהיה צריך להסתיים, ועוד לא התחיל מה שהיה צריך להתחיל. וזה רגעי המשבר. האף טיפוס, זה חטא העגל. כן? הגיע הזמן לקבל תורה, משה לא יורד. אז עושים את העגל. ישוטטו למצוא את דבר השם, ולא ימצאו. כן, אנחנו היום בתקופה, אני יותר ויותר שומע אנשים שאומרים, וואה, אני רואה רוח הקודש פה, נבואה שם, אנשים מדברים. כן? לא יודע אם זה יוצא לכם לשמוע, אבל אני שומע הרבה אנשים שמספרים על... תופעות מעין של רוח הקודש. אני תמיד מזהיר. זה אומר שיש צימאון, ושהצימאון הזה יביא למשבר. כי הנביא כבר אמר, ישוטטו למצוא את דבר השם, ולא ימצאו, ואז תהיה שבירה. ואחרי השבירה, בעזרת השם זה יבוא. מה? באכזבה גדולה מאוד של אנשים. היה מקרה דומה לזה בשנת תו ריש בירושלים. זוכר מה היה בתברש בירושלים? לא נולדת, נכון? מה, אין פה מי שהיה חי ב... טוב, זה היה ב-1840. זה יוצא 174 שנים מעכשיו. לפני 174 שנים בירושלים, היו אנשים שהתחילו להיכנס ללחץ אטומי. מדוע? כי כתוב בזוהר שבשנת 600 לאלף השישי ייפתחו שערי החוכמה בעולם, והעולם יתקן את עצמו להיכנס אל האלף השביעי. אמרו, אם כן, משיח יבוא ב-1840, שנת תברש, 600. ואנשים נכנסו ממש לקדחת עצומה. מה? קנו חליפות. לא, זו לדעת, היה ממש משהו לא פשוט באותם הימים. והמשיח לא בא. בעקבות כך, שניים מתלמידי הגאון מווילנה התנצרו. כן? ומחקו את שמותיהם מהפנקס של מאה שערים. עד היום הזה, בפנקס של משערים, רואים שמה מחוק שבגלל שהשתמד. זאת אומרת, יש... עכשיו, מה שמעניין, קצת אחרי שזה קרה, מישהו כתב מאמר בעיתון הלבנון, בירושלים, היה עיתון, ושם הוא כתב שזה היה צפוי שזה יקרה. למה? כתוב, וירא העם כי בושש משה לבוא. מה זה בושש? אומרים חז"ל, בא שש, ולא בא. הגיעה שעה שישית, משה לא מגיע. עשית עגל. בשישית, שש, 600, 600 האלף השישי, ולא בא. ולכן היה צפוי שזה יקרה, שיעשו את העגל. עכשיו, מה שמעניין, אם אנחנו מסתכלים רטרואקטיבית, מה קרה בעולם משנת תברש ועד עכשיו? כל מה שאמר הזוהר, אכן קרה. נפתחו שערי החוכמה בעולם, התפתחות טכנולוגית, מדעית, פילוסופית, וגם עם ישראל חזר לארץ. כל זה קרה בתקופה הזאת, רק ברגע ההתרחשות לא רואים שזה קורה. אז יש דברים כאלה. אז אנחנו גם כן, כל פעם שעולים בדרגה, אז יש אלה שסוברים שזה הגיע ונשברים, ואחר כך ממשיכים. שזה הגיע ונשברים, הגיע, א', ג', י', ע', כן? ונשברים, ואחר כך ממשיכים. אבל אני אומר את זה כי אני מרגיש מתוך אחריות חינוכית צורך לומר את זה, כי אני רואה שהרבה אנשים הולכים לסבול מזה. פסוק א', ויצא חותר, מגזע ישי ונצר משר השב יפרה. הערה, בעברית של ימינו אומרים שורשים, אבל בתנ"ך אומרים שרשים. נכון? זו סיבה פשוטה, שאם שהרש היא לא יכולה לקבל דגש, ולכן שמים מתג או געיה אחרי השין הראשונה, ואז יוצא שהקמץ הופך להיות קמץ גדול ולא קמץ קטן. שער השף. יפרה. מי זה החותר הזה? משיח, ברור. עכשיו, זה יכול להיות חזקיהו מלך יהודה. במקרה הספציפי הזה, ישעיהו רואה את נפילת סנחריב. אז מי המועמד להיות החותר מגזע ישי? מדרך של על חזקיהו מלך יהודה. הוא צריך להיות המשיח. כלומר, בתפיסה של ישעיהו, ברור לחלוטין, חזקיהו הוא המועמד להיות משיח. ואפשר לומר שהוא היה בחזקת, כן? חזקת חזקיהו, אולי, משיח. ונחה עליו. מה מצפה ממנו הנביא? ונחה עליו רוח השם. רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם, ואריחו ויראת השם, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח. אז רוח השם שצריכה לנוח על המלך, מתי היא באה? אחרי שהוא מולך, הוא מולך, ובעקבות זה שהוא מצליח במלכותו, מתרחבת דעתו, ואז רוח השם נחה עליו. כמו שהרמב״ם כותב בהלכות מלכים, שכאשר תתבסס מלכות המלך המשיח, ויתקבצו אליו כל ישראל, הוא ייחס כל אחד מישראל על ידי רוח הקודש שתנוח עליו. משמע, מה? ייחס. יגיד לכל אחד מה שבטו. האם הוא מזבולון, או מנפתלי, או מיהודה, או בנימין? או כהן, או לוי, או ישראל, וכו'. כן? הוא ייחס את כל ישראל לפי רוח הקודש שתנוח עליו. אגב, זו מחלוקת בין התנאים. מי יעשה את העבודה הזאת, עם אליהו או המשיח? הרמב״ם פוסק, לפי הדעה, שזה המשיח שיעשה את העבודה הזאת, על ידי רוח השם שתנוח עליו. מה אני רואה מזה? אני רוצה מזה לדייק משהו מאוד חשוב. המשיח לא מגיע כנביא. המשיח מגיע כמלך. מה עם מלך? דמות פוליטית. הוא עוסק בפוליטיקה תחילה. אחר כך, כשזה מצליח, ברור שכיוון שהוא מלך של האומה, של הנביאים, ברור שגם הנבואה חלה עליו. כן. האם נחזור לשבטיות? ודאי. שבטיות לא במובן הקדום, שזה היה ממש כמו 12 עמים כמעט, כן? כל שבט ראה את השבט השני כעם אחר. לא, ברור שלא. אבל אנחנו נדע את השבט שלנו, כן. נכון. אתה אומר שרוח השם, ברור שזה בא מבחוץ. זה אתרונומי, קוראים לזה. נחה עליו, נו אז מה? זה לא ונחה בתוכו. נכון, זה נוחה מעליו. יותר גבוה. זה מדרגה יותר עליונה. מה שאני יכול להפנים, זה תמיד לפי המידה שלי. מה שמעליי, זה מה שאני לא יכול להכיל כולו בתוכי. זה יותר גדול. כן. לא, אין שום משמעות. אין שום משמעות. אז אתה שואל, מה המשמעות? זו שאלה אחרת. האם יש משמעות לסדר? ברור שיש משמעות. השאלה היא רק מה המשמעות. המשמעות היא פשוטה מאוד. רוח השם זה הרצון העליון. זאת אומרת, הוא מגלה דרכו את רצון השם. רצון השם המקורי. ורוח השם אחר כך בא לידי ביטוי בחוכמה ובינה. זה דברים יותר מובנים. חוכמה יש כללים, בינה כללי כללים. כלומר, עוד יותר פירוט. כן, מה שחכמי הקבלה מכנים כתר חוכמה ובינה. כלומר, הרצון קודם לחוכמה. אז יש רוח השם, ואחרי זה רוח חוכמה ובינה. אחר כך, מתוך כך, יש השלכות מוסריות לרוח השם, שהם עצה וגבורה, כלומר חסד ודין, ואחר כך דעת שמחברת את החסד והדין, ויראת השם, שזה כלי הקיבול של כל אלה. מתוך כך, יש לו, כן, כן, זה ממעלה למטה, ומתוך כך יש לו יכולת לנהל את המדינה כראוי ועריכו ביראת השם, לא, לא למשמע אוזניו וכו'. מובן? זאת אומרת, מדובר פה על אישיות שהיא כוללת. אישיות כוללת. כן, יש לה רוח הקודש, אבל איזה סוג רוח הקודש? כאן הנביא מפרט. רוח השם מלמעלה, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. כלומר, זה בסדר ממעלה למטה. כן. כלומר, מהרצון, דרך החוכמה, דרך המידות, דרך ההנהגה. כן, ודאי. זה הכל צריך את התשתית, לא? ברור.
כמו מדרש, 2,000 תורה, 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 2,000 תור
אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, כתוב במדרש שיש 2,000 תוהו, 2,000 תורה, 2,000 ימות המשיח. אז איך יכול להיות שחזקיהו יכול להיות משיח? הרי 2,000 ימות המשיח, לפי טענתך המוזרה, מתחילים מעזרא הסופר. לפי הרב אשכנזי? לא מאמין שהוא אמר דבר כזה. תביא. אבל, רגע, רגע, תירגע. כן. הרי זה לא ייתכן, כלל וכלל, ששנת 4,000 תהיה זהה לזמנו של עזרא הסופר. כי שנת 4,000 הייתה בימי רב, האמורה הראשון. כן, אבל זה סותר מה שאמרת על עזרא. זה לא כתוב. זה לא כתוב. אתה תוכל להביא, אבל אני אומר לך, זה לא יכול להיות. 4,000 זה אפילו אחרי רבי עקיבא. אז תשאל השאלה, למה רבי עקיבא חשב שהוא יכול להביא את המשיח לפני שנת 4,000, נכון? זה בזה מה שהגמרא רומזת. אבל זה, יש בחינה של מה שנקרא הקדוש ברוך הוא צדיק, גוזר, וצדיק מבטל. זאת אומרת, יש תהליכים עקרוניים של ההיסטוריה, 2,000, 2,000, 2,000. אבל בעוצמת הרצון אפשר לבטל את זה. זאת אומרת שחזקיהו מלך יהודה יכול היה להיות המשיח. הגמרא אומרת למה הוא לא נהיה משיח? כי הוא לא אמר הלל ביום העצמאות. שואלת הגמרא, בסדר, הוא לא אמר הלל ביום העצמאות, אבל הארץ אמרה שירה במקומו. מי זה הארץ? העם. העם אמר הלל. אז למה שלא יהיה משיח? אומרת הגמרא, כי צריך לחכות שיהיו שני חורבנות. אז למה לא אמרת את זה בהתחלה? מזה אתה לומד שאם המלך גם כן אומר הלל, אז אפשר לדלג על כל התהליכים האלה. אם המלך לא אומר הלל, זה לא הולך לפי התהליך הסטנדרטי. מובן? לכן ישעיהו, שהוא מכיר את הגמרא שהבאת, כן? הוא בכל זאת אומר, אם הוא יעשה מה שצריך, אנחנו נוכל עכשיו להצליח. כן, מבחינת אחישנה. כן. האם יהיה אשכנזים וספרדים בימות המשיח? ברור. למה לא?
אשכנזים שבט זבולון, אשכנזים שבט יוסף.
לא עשינו כלום, אתה אומר?
אם נשאר עדות, פרסים, טורקים, תימנים.
מה הבעיה? ישראל ואומות העולם, לא רואה לך? למה? אדרבה. זאת אומרת, אני מבין, אתה יודע שיש בי, יש לי אף ועיניים ואוזניים ופה, אני לא רואה בזה כישלון. אני חושב שאם הכל אצלי היה מוח, זה היה בעיה. זאת אומרת, גוף חי הוא מורכב, זה מצוין. מראה לזה שיש... אתן לי לך משהו, אתה יודע, אתן לי לך משהו, תקשיב, תקשיב. יש אמירה פדגוגית כביכול שאומרת ככה. רבותיי, על מנת שנוכל לאהוב אחד את השני, אני מבקש שנבטל את ההבדלים בינינו. מכיר את הטענה הזאת? כן. במילים אחרות, הביטוי, הצורה הנכונה לומר את מה שאני אמרתי, זה בעצם אני שונא אותך. אני שונא אותך, והדרך, בגלל שאתה שונה, הדרך היחידה שאני אוכל לאהוב אותך זה אם תפסיק להיות אתה. כלומר, אם אנחנו שנינו נהיה אותו הדבר, אז אוכל לא לסנוע. אז זה בעצם לא, זה לא פתרון, זה בעצם שנאה בלבוש אחר. האהבה זה המסוגלות להכיל את זה שהשני שונה ממך, ולאהוב אותו בשונותו, אולי אפילו את שונותו. בגלל שאתה מכיר שבזה שהוא שונה ממך, הוא משלים את מה שאין בך. נגיד, אני לא יודע מה העדה שלך, אבל מי שהוא מהעדה האחרת, משלים את העדה שלך. אז זה מצוין, זה, איזה אהבה, איזה יופי. אשרנו, זה בדיוק מה שהמשיח יגלה, שיש מקום לכל אחד. כן, בבקשה. ודאי, צריכה להיות פסיקה של סנהדרין. לא, מה פתאום? לא. יש סנהדראות לשבטים, אם שמעת על המושג הזה. אבל יש גם בפסיקה אחידה אין שום בעיה. כלומר, זה כאשר הסנהדרין תנוח עליו רוח הקודש, אז תוכל לצאת איזו פסיקה שתתאים לכולם. כן? לכן, אז אני מניח שכולם יפסקו כמוני. כולם יעשו את המנהגים שלי. אתה רואה? אני בא לקראתך. אני בעד נוסח אחיד, ואז תבוא לקראתי שזה יהיה הנוסח שלי. סך הכל, אני דווקא עושה חצי מהדרך. כן. מה? לא תפס. כי עוד לא ניסו. היה נוסח אחיד, אבל לא על פי הנוסח שלי. אז עשו לפי הנוסח שלי, ואז תראה שיהיה בסדר. כן. כן, הרב שלמה זלמן אוירבך, זיכרונו לברכה, אמר פעם שכל צדיק וצדיק קיבל אות מהשמיים שהשיטה שלו היא הנכונה. ברור, טוב. מה? בתורתו יגיע, כן. רק שאף אחד לא קיבל את האיתות שאומר לו שגם השני קיבל אות כזו. טוב. ברור שיש אמת אצל השני, ברור. יעיין הכבודו בספר אורות הקודש, חלק א', במדור הנקרא שלום הדעות, שלמדנו אותו כאן, במכון הזה, אפילו בהשתתפותך. ושם יש בערך 15 פרקים של הרב קוק, ששם הוא מדבר על הנקודה הזאת. אני לא מבין למה אני צריך לחזור על זה. טוב. מה זה? מה משמעות והריחו? הוא יריח. כן? אחת המעלות שיהיה למשיח זה שהוא יריח. כן? חוש. יביאו לפניו אנשים למשפט, יגידו, חייב, זכאי. כן? והריחו. מה זה ריח? הגענה שיש לו חוש כזה. יש לו אינטואיציה נכונה. ריחו בירת השם. ולכן, ולא למראה עיניו ישפוט. כלומר, לא לפי השכל. מה? שלו. לא, על ידי יראת השם שלו. כן, והריחו ביראת השם. ואז הוא מלא, מה? אין להם ברירה, הוא המלך. אבל הוא המלך, מה?
זה משה.
שמה? נכון, אז מה הבעיה? בסדר, מי שלא רוצה דין, אבל אז ירצו. כן, למשל, הגמרא אומרת, שאדם שמחייבים אותו בבית הדין, הוא צריך להיות שמח. שהצילו אותו מן הגזל. כן? שמח, הצילו אותו מהגזל, איזה יופי, איזה מתנה קיבלתי. מה? זה הרבה יותר נכון מאשר בשכל, אני אסביר לך למה. במקום המשפט, שם הרשע. כאשר אתה עושה משפט, הבעיה היא שאתה פוסק לפי הדין, אבל לא לפי האמת. למשל, זה לא פשוט. בא האדם לפני בית דין, אומר, אני תובע את פלוני, הוא גנב ממני כיכר לחם. אומר הדיין, מה באמת? בוא נזמין אותו. אתה לקחת כיכר לחם מההוא? כן, לקחתי. ידעת שזה שלו? כן, ידעתי שזה שלו. אתה מודה? מודה. יש לך עדים? יש עדים. כולם מסכימים. נו, מה עושה השופט? תשלם. תשלם לו, אתה חייב. מה בית המשפט לא מכליל בפסק הדין? את הרקע. הרקע היה שאותו אדם לא אכל 3 ימים, ויש לו ילדים רעבים בבית, ואותו אדם, בעל הכיכר, ששונא אותו, עמד לזרוק את הלחם בפניו לתוך הביוב כדי להרגיז אותו. והוא במר נפשו קפץ על הלחם לפני שזה מגיע, לפני שהוא משליך אותו אל הביוב, כדי להביא קצת משהו הביתה שהילדים יחיו. עכשיו, הדבר הזה, כן, בית המשפט לא יכול להתחשב בו. זאת אומרת שאתה עושה לפי הדין, אבל לא לפי האמת. לא, בית דין לא יכול להתחשב בזה, כי ההלכה היא שמי שגזל, גזל, צריך להחזיר. לא, זאת לא האמת, זה רק חלק. לא, כי צריך לעשות משפט בעולם כדי שיהיה סדר ולא בלגן, אבל זה לא מספיק. ברור? אגב, שמעתי על מקרה, קראתי על מקרה, כשבבא סאלי היה דיין במרוקו. בא אליו אדם אחד שטבע את חברו, ולנתבע שהודע שהוא חייב, לא היה כסף, לא היה מה לאכול, וניסו לדבר עם התובע שיוותר. הוא לא, אני לא מוותר. טוב, בסוף בבא סאלי אין לו ברירה, כותב את הפסק דין, ותוך כדי שהוא כותב את הפסק דין הוא בוכה, והדמעות התערבו עם הדיו מרוב בכי, ואז התובע ויתר. ברור? זה האופן נכון. אז זה מבחינה הזאת יש במשיח, ועריכו. כן, מה אתה אומר?
עדי אופי זה גם...
עדי אופי זה המצאה חדשה, אבל ההלכה לא מכירה בזה, כן? נו. לו יריחון במשך עיניי. אבל אם היה אפשר. כן, כתוב בגמרא על אחד האמוראים שראה שלתלמידו יש חוש ריח מפותח. אמר לו, בני, טהרה יש בך. כן, שהוא יודע להפחיד. כן, אצל הכלבים חוש הריח מפותח מאוד. זה חזק, זה האופן שלהם להתמצא בעולם. אצל האדם חוש הריח כמעט ולא קיים, לא בעוצמה שיש אצל הכלבים. לכן הוא שמור אצלנו להכרות נשמתיות, מה שחוש שהנשמה נהנית ממנו. כן, בהבדלה וכו', כן. לא, לא. לא. וגם בחברו. כן. מה, לדון לחף זכות? זה לחפש זכות, אם הוא יכול. כן. בוקר טוב לרב היקר ולתלמידים. ברוכים השבים. אני אישית התגעגעתי, אז למה לא נכנסת אתמול לשידור? כבוד הרב, החותר והנצר הם שני דברים שונים. אם כן, יהיו שני משיחים מבית דוד. תודה וחודש מבורך. לא, זה אותו הדבר. דרכו של הנביא להגיד את אותו הדבר במילים שונות. כפל העניין במילים שונות. בסדר, אבל זה אותו אדם. שלום וברוכים השבים אחרי ההפסקה הארוכה מאוד. נאמר ציון במשפט תיפדה ושווה בצדקה. מה חלק המשפט ומה חלק הצדקה שאליו אנו שואפים? המשפט זה שהדברים יעשו על פי דין. צדקה שיעשו על פי הצדק. זאת אומרת, הסיפור הזה עם הכיכר שיפטר משני צדדיו. גם מצד השבת הגזל וגם מצד השבת הצדק, שיטפלו באותו אדם, יחנכו אותו בחינוך מחודש במחנות מיוחדים, להגיד לו שלא ככה עושים עם אנשים מסכנים ועניים. אז אם כך, אנחנו רואים פה פונקציה מאוד חשובה למשיח. מה הפונקציה שלו? פונקציה משפטית. כן, בשביל רוח השם, רוח חוכמה ובינה, עצה וגבורה, דעת, יראת השם. בשביל מה כל זה? לשפוט. כן? זה תפיסה שונה לגמרי, למשל מהתפיסה המשיחית הנוצרית, שרואה את המשיח כמי שעוסק בתיקון הנשמות, לא במי שבא לתקן את הארץ. כן? אבל התפיסה המונותאיסטית, השלמה, היא לא יכולה לוותר דווקא על הממד המשפטי. גם התורה, משפטים לפניה ומשפטים לאחריה. פרשת יתרו מתחילה קודם כל בענייני סנהדרין, אחר כך עשרת הדיברות, ואחר כך עוד פעם פרשת ואלה המשפטים. והנביא יחזקאל מכנה את המשיח בשם השם צדקנו. גם על ירושלים, מר צדק ילין בה, ראינו בפרק א'. ושפט, ועריכו בעירת השם, ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח. ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לאן וארץ. ויקע ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. זה כבר יכולות מיוחדות. הדיבור ממית. האם רואים את זה בימינו? כן, רואים. לפעמים, שהדיבור, אם הוא דיבור אמיתי, הוא ממית. או מחיה. כן? מה? זוז מפה, יא אידיוט אחד. וואה, זה הורג את הבן אדם. יכול להיות. כן, מה שנקרא, הפכו כגל של עצמו. לא, לא, לא. זה עניין שלפעמים הדיבור, אם הוא אמיתי, הוא חודר אל מעמקי הנפש. אדם יכול להיהרג מדיבור. יכול לקום לתחייה מדיבור. כן, 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 ודאי, ודאי. אבל זה גם, יש איזה השלכות גופניות ממילא. כן. מישהו התקשר אליי, אמר, תשמע, יש לי כל הזמן בעיות בדירה. האם אני צריך לעשות משהו, זה תיקון? אמרתי, מה הבעיות בדירה? היא מתפוררת, הדלת לא נסגרת טוב, והצינור פה, שאמרתי, זה איזה שטויות, זה שום דבר. וואו, כל הכבוד לך, הצלת אותי. כן, מה עשיתי? כן? כלומר, אם הייתי אומר, תשמע, זה באמת בעיה, צריך לפשפש במעשיך, בן אדם היה נכנס לזה. זאת אומרת, זה שטויות, אה? אני אופטימי פתאום. כן. טוב, כבר נח.
כל דבר, רב לברך מישהו, הוא
מסתכל. נכון, נכון, נכון. כן.
הדיבור שקרי
הורג
יותר
מה? הדיבור מה? דיבור שקרי הורג יותר? תלוי. לא, אני חושב שדיבור אמיתי הוא הרבה יותר אמיתי. הוא יכול להרוג גם. כן? כי כשאתה אומר למישהו את האמת, זה בעיה לפעמים. כן, נכון. צריך להיזהר, מה שמדברים. איפה אנחנו? והיה הצדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלציו. למה משמש האזור? לתת כוח. כן? אדם עוזר את מותניו כדי שיהיה לו כוח, כוח של עמידה. זאת אומרת, המדיניות שלו היא הצדק והאמונה. וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומרי יחדיו, ונער קטון נוהג בם. ופרה ודוב תרענה, יחדיו ירבצו ילדיהן, ואריה כבקר יאכל תבן, ושעשע יונק על חורפתן ועל מאורת צפעוני, גמול ידו הדה. מה זה? כל התיאור הזה. מה?
יהיה משעמם מאוד.
למה? אין שום דבר שמניע. בשביל זה יש הפסוק הבא. בשביל זה יש הפסוק הבא. במה יתעסקו, כן? אבל וגר זאב עם כבש, יהיה בסדר. מה זה גר זאב עם כבש? מה? כן, שלא יהיו מלחמות. מה? עם הבטן שלי, כן, גר זאב עם כבש, כל יום מחליפים את הכבש, אז זה בסדר. כן? זה ישר, כן. או, כן, איך שהבין הרמב״ם, הכוונה, שיש שלום בעולם. כן? שלא יתחילו לאכול אחד את השני. זה הכוונה. זהו. הרעבד, רבנו אברהם בן דוד, הוא לא מסכים עם זה, הוא אומר זה כפשוטו. כן, עכשיו, מאיפה הוא יודע הרעבד שזה כפשוטו ולא משל? הרי לכאורה, ראי שיהו הנביא מלא במשלים. אז אומר הרעבד שנאמר, והשבתי חיה רעה מן הארץ. אז אם כן, זה מוכיח שזה כפשוטו, והשבתי חיה רעה מן הארץ. לא מובן. אם וגר זאב עם כבש זה משל, אז למה ש... והשבטי חיה רע מן הארץ, לא יהיה משל. נכון? מה התכוון הרעבד בקושיה שלו? תשובה. הרעבד אומר, כשזה כתוב בישעיהו, אתה יכול להגיד שזה משל. אבל כשזה כתוב בפרשת בחוקותיי, ששם הכל כפשוטו, לא יכול להיות שיש ביטוי אחד מתוך הרשימה שיהיה משל. שם כתוב, והושכבתם ואין מחריד, הורדפתם את אויביכם, את ששדה ייתן פריו, כל הדברים האלה הם כפשוטם, הם לא משלים. אז ברור שגם וישבתי חיה רעה מן הארץ הוא לא משל. מעניין, הרמב״ם במורה נבוכים ראה לנכון לענות על הקושיה הזאת. יש לו פרק שבו הוא עונה על טענת הרעבד, הוא מסביר וישבתי חיה רעה מן הארץ, שהכוונה שמקומות שלא היו מיושבים יהיו מיושבים, אם אלה לא יהיו שם חיות רעות. וזה, יש דבר כזה, כן? שהיום הנגב שבו היו חיות רעות, היום מיושב, אז אין חיות רעות. מה? למשל, במצפה רמון, פעם אחת היה איזה נמר, ביום השלג מסכן, אז הוא יצא מהמחטש כדי למצוא אוכל, נכנס לאחד מחדרי המדרגות במצפה רמון ואכל איזה כלב. הוא היה רעב, מסכן, הנמר. כן. טוב, אז זה כבר עוד דיון, אבל אני מסביר שאפשר להנקח עכשיו. כן, מה? גם בנקודה הזאת שזה לא פתאום צמחוני. זאב לא יהיה צמחוני. לא יודע. ניסית פעם להאכיל את הזאב מרק ירקות? לא ניסית. ננסה, נראה. כן, מה?
אבל לא
קיבל את דעתו
של הרמב״ם,
זאת אומרת
שזה
משל. למה? זאת אומרת, וגם זה כן מסוכר,
זה פשוט.
מי אמר? סליחה, איפה זה כתוב מה שאתה אומר?
דברים על זה שהחיות זה
מהפכו לב. המצאות. זה לא נכון שעם ישראל לא קיבל את דעת הרמב״ם.
פשוט. לא, אני אומר, לא חושבים שהחיות זה יותר
מהפכו. ההמון, ההמון בשוק אולי חושב את זה. אתה מדבר על רבנים, תלמידי חכמים, מי אמר שהם מקבלים את דעת הרמב״ם? לא, איפה זה כתוב? שזה לא קיבל. הרמב״ם אומר לך שזה משל, ואתה אומר זה, עם ישראל לא קיבל. מניין לך דברים כאלה? סתם, האמונות הפופולריות הן לא אומרות כלום. האמונות הפופולריות סבורות גם שלאדם יש אין בחירה חופשית. אתה יודע כמה פעמים אתה הולך בשוק, אנשים אומרים, הכל מאת השם יתברך, מי אנחנו לא עושים כלום. זה אמונה מוסלמית. כן. מה לא ברור?
בחטא.
ושיעשע. להשתעשע, לשחק. מה זה יונק? זה ילד קטן שעדיין יונק מאמו. לא כתוב חר. חור זה חור. הוא ישחק שם על יד החור. פאטן. פאטן זה נחש. אז החור של הנחש, שם הילד ישחק שם ליד ה... ועל מאורת צפעוני. מאורה זה כמין חפירה גדולה שהצפעוני נכנס אליה. צפע זה גם כן סוג של נחש ארסי. נכון, תיקון החטא הנחש. גמול זה ילד שכבר לא יונק. ידו הדה, הוא שולח את היד כבר בפנים. הוא יותר גדול. טוב, עד כאן להיום. שלום.